לילה טוב לכל המאזינים של רשת מורשת. השבוע אני רוצה לדבר בעניין שנוי במחלוקת, שזה נושא שמסעיר את מדינות העולם כבר שנים רבות, וזה בעניין מעמד העובר בהלכה. האם עובר שבמעי אמו מוגדר כיצור חי או לא כיצור חי, כבן אדם או לא כבן אדם? בארצות הברית יש את המחלוקת הנודעת כבר שנים רבות, האם אתה פרו-צ'ויס או פרו-לייף, בעד הבחירה לאפשר הפלה, או בעד חיים שלא לאפשר הפלה. כמובן שזה נושא רציני ביותר, ואם בכוונתנו לפסוק הלכה למעשה, אך בכל אופן אשתדל לעבור ב-20 דקות הקרובות בדברי הראשונים והפוסקים, וננסה לקבל קצת רקע מה השקפת התורה בסוגיה סבוכה וחשובה זו. קראנו בשבוע שעבר בפרשת נוח את הפסוק, שופך דם האדם באדם, דמו יישפך. איזהו אדם שהוא באדם? הפסוק הרי אומר, שופך דם האדם באדם, דם אדם שנמצא בתוך בן אדם. מי זה? מה זה הדבר הזה ששופכים דם אדם שבתוך אדם? הווה אומר, זה עובר במעי אמו. והגמרא מסכת סנהדרין, דף נ"ז עמוד ב', מספרת לנו שבן נוח, לא יהודי, אלא גוי מאומות העולם, אם הוא הורג עובר, הוא חייב מיתה, כאילו שהוא הרג בן אדם רגיל. בני ישראל, יהודים, שהרגו עובר, לא חייבים מיתה, זה אסור אמנם, אבל הם לא חייבים מיתה. אבל עבור בן נוח זה הרבה יותר משמעותי, והאיסור הרבה יותר חמור. מעניין לציין שיש מחלוקת ראשונים בפרשת שמות, בעניין המילדות העבריות. כזכור, פרעה מצווה על המילדות העבריות להרוג את הבנים. ונחלקו הראשונים מי הם אותם מילדות עבריות. רש"י פירש שהמילדות העבריות הן מילדות שהן אכן עבריות. אותם מילדות הן יהודיות, הן עבריות, זה שפרה ופועה, שאולי זאת יוכבת במרים, אלו באמת יהודיות. כך אומר רש"י, המילדות שהן באמת עבריות שהן יהודיות. הדעת זקנים מבעלי התוספות שואל על רש"י, מה חשב לעצמו פרעה שהוא בחר במילדות עבריות? למה הוא חושב שהיהודיות יסכימו לבצע כזה דבר נוראי, להרוג את התינוקות היהודים? אלא בהכרח, אומר הדעת זקנים, שהמילדות העבריות הן באמת מילדות ממוצא מצרי, הן מילדות מצריות. מה הפירוש מילדות עבריות? הן המילדות של העבריות. אבל ודאי שהן לא עבריות במוצא שלהן, אלא הן המילדות של העבריות, מדובר במילדות גויות, מילדות מצריות. המרשה עונה על שאלת הדעת זקנים, ואומר לו, אתה שואל למה פרעה בוחר דווקא מילדות עבריות יהודיות ולא גויות? אני אסביר לך למה. מכיוון שפרעה הכיר את הגמרא מסכת סנהדרין. פרעה ידע שעבור בן נוח, עבור גוי, להרוג עובר זה הרבה יותר חמור מאשר יהודי. בן נוח שהרג עובר חייב מיתה, ואילו יהודי שהרג עובר לא חייב מיתה. אמנם זה אסור, אבל לא חייב מיתה. לכן בחר בדווקא פרעה מילדות עבריות יהודיות מהעם העברי. מכיוון שהוא ידע שהאיסור חמור יותר עבור נשות העולם, עבור בנות נוח, לכן הוא בחר דווקא מילדות עבריות יהודיות. ככה אומר המרשה בצורה מפולפלת ומעניינת. מעניין שלפרעה לא הפריע להרוג את כל הזכרים של עם ישראל, אבל הוא לא רצה בכל מקרה להכשיל את המצריות בזה. מעניין. בכל מקרה אנחנו רואים מכאן את החומרה הגדולה שיש דווקא לאומות העולם בהריגת עוברים לעומת העם היהודי. מעניין לציין שאכן הפוסקים אומרים שאם יש צורך, לא עלינו, חס ושלום, לבצע הפלה, אז מוטב שזה יתבצע על ידי רופא גוי, רופא בן נוח, רופא מאומות העולם ולא, סליחה, על ידי רופא יהודי ולא רופא גוי, מכיוון שעבור הרופא הגוי האיסור הרבה יותר חמור, ולכן יש להעדיף דווקא לבצע על ידי רופא יהודי. ולא על ידי רופא גוי, כעבור הרופא היהודי זה איסור קל יותר ולא איסור חמור יותר. כך ראיתי בשם כמה וכמה פוסקים, שעדיף לבצע הפלה על ידי רופא יהודי מאשר רופא גוי, כעבור הגוי זה חמור הרבה יותר. אבל כפי שאנחנו ציינו, למרות שבאמת בן נוח נהרג על הרוגת העוברים, כמובן גם ישראל שהורג עובר עושה איסור. כפי שהגמרא מסכת סנהדרין אומרת בדף נ"ט, ליקא מידם דלישראל שרי ולעובד כוכבים אסור. אין דבר כזה שיש משהו שהוא אסור לעובד כוכבים ומותר לישראל. אין דבר כזה שיש איסור, מצווה, ציווי מיוחד עבור עובד כוכבים, שלא קיים עבור בני ישראל. ולכן, אם בני אומות העולם, בני נוח, נאסרו בהריגת עוברים, בהכרח שגם אנחנו, בני ישראל, גם כן נאסרנו בהריגת עוברים. אמנם חומרת העבירה לא אותו דבר, אבל ודאי שגם אנחנו נאסרנו בדבר החמור הזה של הריגת עוברים. התוספות שואל, האמנם כן שבאמת יש שאין מושג של איסור שקיים אצל אומות העולם שלא קיים אצלנו? אני יכול להביא לך דוגמה של איסור מיוחד שיש לאומות העולם שאין אצל יהודים. לדוגמה, שמירת שבת. לאומות העולם אסור לשמור שבת. גוי ששבת חייב מיתה. והרי ליהודי אין את הציווי הזה שאסור לו לשמור שבת. אז אנחנו רואים שיש מושג כזה של איסור לגוי שאין ליהודי. ככה מקשה התוספות. התוספות עונה בפשטות, ואכן התשובה היא ברורה, שאצלנו, העם היהודי, שמירת שבת זוהי מצווה. לנו יש מצווה לשמור שבת. אז לא ייתכן שאנחנו נהיה מצווים באיסור של אומות העולם שלא לשמור שבת. כשיש לנו מצווה, אז זה לא נוגד את הכלל של ליקה מידן דל ישראל שרי ולובד וחובים אסור, זה לא נוגד את הכלל שאין מושג כזה שיש איסור לגוי שלא קיים אצל יהודים. דבר נוסף ששואל התוספות ואומר שיש עוד איסור שיש לאומות העולם שאין ליהודים, הוא אומר שכאשר יש עובר שמסכן את האימא, אז אומר התוספות, עבור העם היהודי מותר להרוג את העובר שמסכן את האימא. ככה אנחנו נראה בעוד כמה רגעים בתור דברי המשנה. אבל לאומות העולם יש איסור להרוג את העובר גם אם העובר הזה הוא מסכן ועשוי להרוג את האימא. אז אנחנו רואים, אומר התוספות, עוד דוגמה של דבר שאסור לאומות העולם ומותר ליהודים, הריגת עובר שמסכן את אמו. אבל התוספות עונה בשתי תירוצים. תירוץ ראשון, הוא אומר, יכול להיות שגם פה, זה מצווה להציל את האמא. והיות וזה מצווה להציל את האמא, אז שוב, כשיש איסור לגוי ולנו זה מצווה, זה לא סותר את הכלל הזה. דבר נוסף שאומר התוספות, יכול מאוד להיות שגם אצל עובד כוכבים, גם אצל אומות העולם, יש היתר להרוג את העובר כאשר הוא מסכן את אמו. אז נסכם את מה שראינו עד עתה, שאכן יש איסור לכולם, גם לאומות העולם וגם ליהודים, להרוג עובר. אסור לפגוע בעובר, רק שאומות העולם חייבים על זה מיטה, ולעם היהודי לא חייבים על זה מיטה. כעת, אני רוצה לגשת למחלוקת יסודית ומשמעותית מאוד בין רש"י לרמב״ם בעניין הגדרת מעמד העובר. המשנה אומרת במסכת אוהלות פרק ז' משנה ו', האישה שהיא מקשה לילד מחתכין את הולד במאה ומוציאין אותו איברים איברים, מפני שחייה קודמים לחייו. יצא רובו, אין נוגעים בו, שאין דוחים נפש מפני נפש. המשנה מחלקת ואומרת, כאשר אישה מסכנה, והיא בהיריון, והעובר מסכן אותה. האישה מקשה לילד והעובר מסכן אותה. המשנה אומרת שכאשר העובר מסכן את האימא, הורגים את הולד, מחתכים את הולד במעיים, ומוצאים אותו איברים איברים. כי החיים של האימא קודמים לחיי העובר. אבל, אחרי שיצא רובו של העובר, אין נוגעים בו. שאין דוחים נפש מפני נפש. אחרי שהוא יצא הרוב, אין אנחנו מצילים את האימא, אנחנו לא הורגים את העובר, אנחנו לא מתערבים, אין דוחים נפש מפני נפש. והשאלה שמתמודדים הראשונים איתה היא, מה ההבדל בין יצא רובו ללא יצא רובו? מה ההבדל בין העובר שבתוך המעיים לבין העובר שיצא החוצה? שכאשר הוא עדיין בתוך האישה, אנחנו כן הורגים את העובר כדי להציל את האימא, ואחרי שיוצא החוצה אנחנו לא נוגעים בו. מה ההבדל? רש"י מסביר בצורה פשוטה מאוד, רש"י מסכת סנהדרין, דף עין ב', אומר רש"י, כל זמן שלא יצא לאוויר העולם, העובר לאו נפש הוא, וניתן להורגו ולהציל את אמו, אבל יצא ראשו, אין נוגעים בו להורגו, דהב אלי כילוד, ואין דוחים נפש מפני נפש. אומר רש"י, וזו הבנה באמת הפשוטה של המשנה, שכאשר העובר עדיין במעי אמו, הוא לא מוגדר נפש. ממילא כאשר יש לנו נפש, האימא, לעומת הדבר שהוא לא נפש, העובר, אנחנו נעדיף להציל את האימא, הנפש, מאשר העובר שלא נפש. יש להציל את האימא ולא להציל את העובר. אבל אומר רש"י, אחרי שיצא רובו לאוויר העולם, הוא כבר מוגדר כנפש. העובר מקבל מעמד של נפש עם יציאתו לאוויר העולם. ואחרי שהוא מוגדר כנפש, אז כבר אין דוחים נפש מפני נפש. למה שנעדיף את האמא פני הילד? שניהם יצורים חיים שווים. אנחנו לא מתערבים, ולכן אנחנו לא מצילים לו את האמא ולא הורגים את העובר. אין דוחים נפש מפני נפש, ככה רש"י מסביר את המשנה. אז אנחנו רואים לפי רש"י הגדרה מאוד מאוד חשובה, שעובר במעי אמו לא מוגדר כנפש. הוא מוגדר כנפש, כיצור חי, רק עם יציאתו לאוויר העולם. לאור דברי רש"י גם אפשר להבין משנה מסכת ערכין. המשנה אומרת, אישה שיצאה להרג, אישה עשתה עבירה, ומגיעה לעונש מוות, והיא מוצאת להרג, מוצאת להורג, אין ממתינים לה עד שתלד האישה. אם היא בהיריון, אנחנו לא מתחשבים בזה. אנחנו לא מחכים עד שהיא תלד, אנחנו הורגים את האימא, מכיוון שמה שנמצא בתוכה, העובר, לא מוגדר כנפש, ולכן אין עניין להציל את העובר, מפני החיוב, עונש ומיטה של האישה. ככה משם אומרת מסכת ערכין, ולדעת רש"י, יש איזה הסבר, יש לזה הבנה. אז אנחנו רואים שלדעת רש"י, העובר במאימו לא מוגדר כנפש. הרמב״ם סובר אחרת. הרמב״ם הלכות רוצח פרק א' הלכה ח' אומר כך, אף זו מצוות לא תעשה, שלא לחוס על נפש הרודף. הרמב״ם מציג את ההלכה הידועה של רודף, שאם רובן רודף אחרי שמעון להרוג את שמעון, מותר להרוג את רובן הרודף כדי להציל את שמעון. ויש מצווה שלא לחוס, לא לרחם על הרודף, כדי להציל את הנרדף. ממשיך הרמב״ם ואומר, לפיכך הורו חכמים, שהעוברה שהיא מקשה לילד, מותר לחתוך העובר במאה, במסם, במייה, מפני שהוא כרודף אחריה להורגה. אישה בהיריון, שהעובר מסכן אותה, העובר מוגדר כרודף. וככל דין רודף שמותר להרוג את הרודף כדי להציל את הנרדף, הרי שבמקרה הזה מותר להרוג את העובר כי הוא רודף. אבל אומר הרמב״ם, ואם שהוציא ראשו אין נוגעים בו, שאין דוחים נפש מפני נפש, וזהו טבעו של עולם. אבל ברגע שהעובר מוציא את ראשו או רובו, אין נוגעים בו, מפני שאין דוחים נפש מפני נפש, וזהו טבעו של עולם. רואים ברמב״ם, שהעובר תמיד מוגדר כנפש. אין הבחנה בין לפני הלידה לאחרי הלידה. תמיד הוא מוגדר כנפש. אלא מה? כאשר הוא עדיין בתוך מאי אמו, אז בשלב הזה הוא מוגדר כרודף. אחרי שיוצא לאוויר העולם, הוא כבר לא מוגדר כרודף. אבל תמיד הוא יהיה מוגדר כנפש. האחרונים, רב חיים, הרב שח ועוד, כולם תמהים על הרמב״ם הזה. אם אכן העובר נחשב כרודף, אז מה ההבדל בין הזמן שבו הוא נמצא בתוך מאימו, לבין הזמן שהוא נמצא מחוץ למאימו? אם הוא רודף, הוא רודף גם פה וגם שם. מה ההבדל, שואלים האחרונים, בין השלב שהוא בתוך מאימו, לבין השלב שהוא מחוץ למאימו? אם הוא רודף, הרי שהוא רודף בשני השלבים האלה. יש איזה הסברים רבים, הסבר יפה מאוד שראיתי באבי עזרי, לרב שח זצל, שאומר הרב שח, מאבי עזרי, שהיסוד של, של הריגת רודף, זה שאנחנו מביאים לו את העונש שמגיע לו, כבר עכשיו, אילו הוא היה מצליח לבצע את זממו. אדם רוצה להרוג מישהו אחר, לרוצח מגיע עונש מוות, אז הורגים את הרודף, כאילו שכבר עכשיו הוא הצליח לבצע את זממו. זה היתר של הריגת רודף. זה לא רק הצלה, אלא שאנחנו מכילים את הדין שהיה מגיע לו, לו היה מצליח לבצע את זממו, כבר עכשיו. כך אומר הרב שח, ממילא, אומר הרב שח, לאורך כל זמן ההיריון, כאשר האם והתינוק בסכנה, שניהם רודפים אחד את השני. העובר רודף אחרי האמא, והאמא רודפת אחרי העובר, והעובר מוגדר כנפש, כפי שאומר הרמב״ם. אלא מה? אם העובר מצליח להרוג את האמא, אז מי שהורג מבוגר, לפי ההלכה, מגיע לו עונש מוות. אז מותר להרוג את העובר. והאמא שרודפת אחרי העובר, אם אדם הורג עובר, אמרנו שלפי ההלכה היהודית, הרוצח לא מגיע לו עונש מוות. יהודי שהורג עובר לא חייב מיתה. ממילא כל עוד שהעובר נחשב כעובר והוא בתוך מאי אמו, אז זה עובר שרודף אחרי האמא ואמא שרודפת אחרי העובר, אמא שרודפת אחרי עובר אין להרוג את האמא, מכיוון שהורג עובר לא חייב מוות. ואילו עובר שהורג אמא, עובר שרודף אחרי אמא, יש להרוג את העובר. כי מי שמצליח להרוג בן אדם מבוגר וגדול, מגיע לו עונש מוות. לכן כל עוד שהעובר בתוך מאי אמו, זה עובר נגד אמא, אנחנו נעדיף את האמא. כי עובר רודף אחרי יצור מבוגר, שמגיע עונש מוות, אם הורגים אותו. מה שאין כן כשעובר כבר יוצא לאוויר העולם, אומר רב שך, שניהם זה נפש, זה כבר שני בני אדם, זה לא רק עובר נגד אמא, אלא זה בן אדם נגד בן אדם, אז ממילא שניהם רודפים אחד אחרי השני, ושניהם מגיע עונש מוות מי שרודף אחרי בן אדם, לכן אנחנו לא מתערבים. ככה מסביר הרב שך. בכל מקרה אנחנו רואים מכאן יסוד גדול, שלפי הרמב״ם, העובר במאי אמו לא מוגדר, סליחה, הוא מוגדר כנפש, בשונה מרש"י שאומר שהוא לא מוגדר כנפש, לדעת הרמב״ם אכן הוא נפש. יש כאן איזשהו חשבון, איזשהו פלפול, אבל עדיין הוא מוגדר כנפש לדעת הרמב״ם. ככה לומדים פשט ברמב״ם. ממילא יש כאן השלכות גדולות מאוד בנוגע להיתרים שונים בשביל לבצע הפלה. אם אנחנו אומרים שהעובר לא מוגדר כנפש כדעת רש"י, הרי יש הרבה יותר מקום להקל לבצע הפלות בכל מיני נסיבות. אבל אם אנחנו אומרים שהעובר כן מוגדר כנפש כדעת הרמב״ם, הרי שההיתרים יהיו הרבה יותר מוגבלים. כאמור, אין בכוונתי לפסוק הלכה. אבל אני רוצה להביא את דעות הפוסקים שדנו לגבי עניין של אישה שהייתה בהיריון עם תינוק שאובחן כבר באימו במחלות נוראיות וקשות, ודנו הפוסקים האם אפשר לבצע הפלה במקרה הזה שבו הם חולים במחלות קשות ונוראיות. ונחלקו בזה הציץ אליעזר ורב משה פיינשטיין. הציץ אליעזר אומר שעיקר ההלכה כדעת רש"י, עיקר ההלכה שעובר במאי אמו לא מוגדר כנפש. הוא אומר כן, מכיוון שהפוסקים האחרונים פסקו כדבריו. הסמה, אחד מנושא הכלים של השולחן ערוך, אומר בסמן תו כף ה' סעיף קטן ח', שכל שלא יצא לאוויר העולם אין שם נפש אליו. שהעובר לא מוגדר כנפש, ולכן יהיה הרבה יותר קל להרוג את העובר, ולבצע הפלה כאשר יש נסיבות חמורות וקשות. כמו כן, אומר הציץ אליעזר, שיש תוספות, שאומנם הוא לא נפסק להלכה, אבל יש תוספות מסכת נידה, בדף מ"ד, שאומר שמותר להרוג עובר, וכאמור, אומנם הוא לא נפסק להלכה, אבל יש כזה תוספות. וכמו כן, אומר הציץ אליעזר, שיש גם מהרית שמשתמע מדבריו שמותר להרוג עוברים בנסיבות מיוחדות. רבי משה פיינשטיין חולק על הציץ אליעזר, ואומר שאין לסמוך על הרבנים המתירים הפלות, גם במקרה של מחלות קשות, אין להתיר הפלות. והוא מנמק, כי עיקר הלכה היא כדעת הרמב״ם. ולדעת הרמב״ם, לדעת הרמב״ם, עובר במאי אמו אכן מוגדר כנפש. והיות עובר במאי אמו מוגדר כנפש, אין לבצע הפלות, כי זה ממש רציחה, זה ממש כמו להרוג בן אדם. כמו כן אומר משה פיינשטיין, שהתוספות שמביא הציץ אליעזר, זה טעות סופר, לא ייתכן שהוא אומר שמותר להרוג עובר, והמהרית שמשתמע מדבריו שמותר להרוג עובר, זה זיוף. ככה אומר משה פיינשטיין. הציץ אליעזר, בחלק י' לסימן קוף, מאוד מאוד התרעם על דבריו של משה פיינשטיין, ונצטט את דבריו, והנה עם כל הכבוד, לא אדוני, לא זו הדרך, וחיים אנו על פי דברי גאוני הדורות, והם מתוחו כל אחד ואחד לפי דרכו לבאר ולהמיד את כוונת התוספות, ואף אחד לא העלה על דעתו הדרך הקלה והפשוטה ביותר לומר שיש טעות סופר. ומה עושה הגאון משה פיינשטיין בדברי המערית האלה? נקדנו גם כן הדרך הפשוטה ביותר, וכותב שפשוט אין להשגיח על התשובה הזו כלל, כי ודאי תשובה מזויפת היא. ואני תמה איך אפשר לעקור תשובה במערית. אומר הציץ אליעזר, אני מבין שקשה להתמודד עם זה, אבל קשה מאוד לומר שתוספות זה טעות סופר, וקשה לומר שמערית זה זיוף, אלא עלינו להשתמש בפסקי הלכה שיש לפנינו, והנה אנו יכולים ככה לדחות דברי ראשונים ככה. בכל אופן, אין אנו מנסים להכריע הלכה כאן בשום פנים ואופן, רק להביא את דברי הראשונים, מחלוקת רש"י והרמב״ם, שדת רש"י עובר במאי אמו לא מוגדר כנפש, למרות שוודאי שיש איסור לכל הדעות לפגוע בעובר. לדעת הרמב״ם, העובר במאי אמו כן מוגדר כנפש, נחלקו האחרונים כמו מלפסוק, ציצי אליעזר סבר כמו רשי, היקרות משה סבר כמו הרמב״ם, והם דנו, האם יש נסיבות מיוחדות אשר עשויות לאפשר הפלות, הציצי אליעזר רקל יותר, ומשה פיינשטיין נחמיר יותר. נקווה שכל הלימוד הזה זה הלכה ולא למעשה, זה רק לתיאוריה, ולא נצטרך להגיע למצבים האלה, ושרק נרווה נחת מצאצאינו וצאצאי צאצאינו עד סוף כל הדורות. לילה טוב לכל המאזינים של רשת מורשת.